ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בלימוד התורה בזמן הזה, לימוד התורה שהוא מתנת השם לעם ישראל והוא עצם החיים, כולנו מתפללים ואומרים כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגי יומם ולילה. ופה קצת יותר קשה לנו להגות יומם ולילה, ואנחנו העלינו כאן שאלה בבית המדרש וביקשתי שתהיו שותפים איתי בשאלה על הפער שאנחנו רואים בין הרצון שכל אחד בא לישיבה כדי ללמוד תורה לבין המצוי, מה שמצליחים. תמיד היה הפער הזה, אבל הפער קיים. וקיבלתי מכתב ארוך, 5 או 6 דפים מודפסים בעילום שם, מאחד מתלמידי הישיבה שהניח השולחני, ואני מאוד מעריך את הכתיבה הזו, גם שזה בעילום שם, חבל, אבל אני רוצה להתייחס לדברים היום. זה יהיה כל הקהל שבינתיים קיבלנו, ואני מקווה לקבל עוד בעל פה ובכתב. הבחור מעלה קודם כל חקירה כבן ישיבה, האם זהו הפער שצריכים להשלים, האם הפער הוא כמו שאני אמרתי בין מי שרוצה, היינו שכולם רוצים וכשאלה היא כמה מצליחים, או שהפער הוא אחר, הפער הוא האם בכלל יש רצון לרצות ללמוד תורה לבין המציאות. והוא מתאר בחלק הראשון של המכתב שלו שבו נעסוק היום, אני מניח שהוא יושב פה עכשיו, שבו נעסוק היום, מתאר ומדבר על הניגודיות שיש בין עולם התוכן של בית המדרש. אני מצטט: אף הפי שטוב לנו בישיבה ואנחנו מתמלאים מהלימוד ושמחים שמחת נפש פנימית אמיתית במהלך היום לרוב, לבין עולם התוכן שהוא ואחרים לא כתבו, פוגש שהוא מגיע אל החדר שלו בערב, עולם תוכן הפוך של נהנתנות שנמצא מחוץ לכותלי בית המדרש. לדבריו, שוב אצטט: כשאנחנו מגיעים בחדר לערב ועושים סיבוב קצרצר בפלאפון, מסתכלים בסטורי, אני לא יודע מה זה אבל בסדר, של החבר'ה מהשכבה, או לאו דווקא מהשכבה אלא סתם רואים מה אנשים אחרים עושים בזמן שאנחנו לומדים תורה בישיבה וכמה שהם נהנים, פתאום המתיקות שנצברה במהלך היום נעלמת ללאט וללב נכנסת תחושה אחרת שהוא מדבר עליה. והאמת אני אומר לך שבעזרת השם תקים משפחה בדרך התורה וזה יהיה בית של תורה, ואתה תראה שהנאות נמצאות בפנים וזה רק נראה מבחוץ, אבל זו המציאות, זו המציאות. והוא ממשיך לתאר וכותב, אני רק קורא בדילוגים: הסיטואציה חוזרת על עצמה ברוטינה קבועה, ומה שקורה לנו בלי שאנחנו מרגישים זה שאנחנו נכנסים ללופ כזה, שמצד אחד יש התחזקות תורנית מאוד גדולה, ברוך השם, שמעלה את האדם כל יום בקומה נוספת, ומצד שני משיכה אחת של הצד השלילי מורידה את האדם 3 קומות למטה. והוא ממשיך לתאר את ההרגשות שנוצרות כתוצאה מן הדבר הזה, מן הניגודיות הזו. הוא מנסה גם לתת פתרון. לכן אנחנו צריכים לגעת בשורש העניין ולהבין מדוע אנו לומדים תורה. ועוד כותב שם, אני חושב שעם כל האמת והשמחה האמיתית של אדם מלימוד תורה, לפעמים הדברים נגמרים ברגש כלשהו, בלי שאנחנו מצליחים להבין ממש למה אנחנו עושים את זה. פלא פלאות, אנחנו רוצים תשובות ממש, למה אנו לומדים תורה? מה יש לנו לחפש פה במקום, במקום הכבד הזה במרכאות? חסר ההנאות החומריות? למה לא לצאת בערבים וליהנות? למה לא לראות סרטים? מה רע בזה? פילי פלאות ממש, ממש, ממש פילי פלאות של אמת זועקת. אני רוצה להתייחס לדברים. כשאני קורא את דבריך בני הנעלם בישיבה, אנחנו בני ישיבה, זה לא סטודנט באוניברסיטה, תלמיד בישיבה ובן הישיבה, בן, כך המסורת בעם ישראל. ואני מתפעל בני מהאמת הזועקת שאתה כואב ויודע לבטות את מה שאחרים מרגישים ולא מעיזים הרבה פעמים להגיד שזה מה שהם מרגישים. ואני מאמץ אותך אל ליבי באהבה גדולה. אכן בני יקירי, יש לך נשמה גדולה, נשמה של דור הגאולה, דור משיח, שעליו אומר הזוהר הקדוש, והרב קוק מצטט את הזוהר הזה פעמים רבות, אני מכיר את זה מדבריו של הרב קוק, הדור הזה דרה דעקבתא דמשיחא, דור של עקבות משיח. דהי הוא, הדור הזה טוב מלגב, טוב מבפנים, וביש מבחוץ. אני לא רוצה לתרגם, אבל ביש מבחוץ. פער גדול בין הנשמה הגדולה לבין ההופעה החיצונית, ואת הפער הזה אנחנו פוגשים היום בכל השטחים. מלחמה גדולה שאתה ואחרים נתונים בה, בין הפנים ובין החוץ. הייתי אומר שחיים בסוג של מרד קדוש שנובע מחיפוש אמת עמוקה ולא אמת חיצונית, כמו שמשתקף בדברים שלך. ולכן היום אפשר למצוא, אני אדבר על הציבור שלנו, בניגוד למקובל בעולם הישיבות, אפשר למצוא שמתלבשים בצורה אחרת, לא בצורה הישיבתית המקובלת מעבר או בישיבות אחרות. יכולה להיות כיפה קטנטנה ולב ענק, יכולה להיות חולצת טריקו ומכנסי ג'ינס משופשפים, ובפנים ענקיות, ענקיות נשמתית גדולה. ככה זה, בפנים יש כמיהה אל הקודש, חיים עם הנשמה בבית המדרש ומחוברים לחוץ השוצף, הגואש, המפתה, הוולגרי, הגס והפוגני. חיים עם התרבות החילונית שמתפשטת בכל המקומות ומנסים להיות באמת בקודש. אבל באמת, יורשה לי לומר, להגדיר את הדברים, באמת זה לא תרבות, זה תרבות שהיא לא תרבות שאומרת דאג לעצמך, תהנה, אין מחר, אין אחרים בעולם, תעשה רק מה שטוב לך, ובלשון העם מה שבא לך. אתה לא חייב לאף אחד, אין ערכים מחייבים, הכל מותר, אין הגדרות. עד כדי כך, אומר דבריי בזהירות, שבקצה גם המושג משפחה שבורא עולם יצר אותו בעולם, וכך הוא ברא את העולם, וכשהעולם התחדש ויצאו מן התיבה של נוח, זכר ונקבה באו וזכר ונקבה יצאו מן התיבה, גם זה התבלבל. ואת כל זה אנחנו חיים בתוך המורכבות הזו, אבל בפנים כל אחד שנמצא כאן אני משוכנע, קודש חנוק שרוצה להתפרץ. בעבר מי שבא לבית המדרש ממילא לא היה בחוץ, אבל כיום אפשר להיות בפנים ואפשר בו זמנית להיות בחוץ. בעולמות התוהו, איזה ניסיונות מנסה אותנו הקדוש ברוך הוא בדור הזה. אז בני יקירי, קודם כל דע לך שאתה קדוש, דע לך שאתה ענק, אתה מתמודד ואין לאן לברוח. זה שאתה מעלה את השאלה הזו, את הדילמה הזו, זה מוכיח שיש בך נשמה של דור הגאולה שהזוהר הקדוש שהזכרנו מדבר עליו, עליה, על הנשמה הזו. רבי צדוק הכהן בצדקת הצדיק סעיף נ"ב כותב על הדור שלנו, דורו של משיח ודאי יהיה חביב, ששורש נשמתם ממקום גבוה יותר מכל הדורות. לא חשוב שאנחנו לא מבינים בדיוק מה זה שורש נשמתנו, אבל מי שחי בדור הזה אומר בצדק, מי שזכה שהקדוש ברוך הוא הוליד את הנשמה שלו בתוך גוף בדור הזה, יש לו נשמה גבוהה, אחרת הוא לא היה נולד בתקופה הזאת, הוא היה נולד כמה מאות או עשרות שנים אחורה. והוא פותח את המאמר הזה בשאלה שלך, אל יתמה האדם אם יראה רשעים מתרבים בעולם והולכים ומתגדלים. דהיינו, אנחנו רואים את הדברים שלך בני חביבי בדיוק, החוץ נראה זוהר ומי שנהנה מרוויח מהנאות הסותרות האלה את התורה ואת רצון השם. איזה מאבק קשה, ואתה כותב את זה, אצטט שוב, מדהים, כשיש רגל בישיבה ורגל בעולם המענה שבחוץ, איך מבקשים, מבקשים, הנשמה שלך מבקשת, איך מבקשים מבן אדם להתחבר לישיבה, לאמת, לתורה, לקדוש ברוך הוא, כשיש משהו הרבה יותר מענה בחוץ? זה שקר, אבל זה נראה מענה יותר, זה זיוף, זה אחיזה, זה פוטושופ אחד גדול, אבל ככה זה נראה, מה לעשות? אי אפשר להתווכח עם מה שאדם מרגיש. איך מבקשים מבן אדם להסתכל על העתיד, כתב קודם, עולם הבא, ולא על הסוף, סופש. כבר אמרנו בשבוע שעבר בסיום הנפלא של השף שמעת את הסופני, הסופש הקרוב. מה, מצפים מאיתנו להיות גיבורים סופרמן ולהתגבר על הכל? נכון שיש רצון מהרבנים בישיבה שאנחנו נהיה גיבורים באופן מידי, אבל לא בטוח שכולם יודעים מול איזה דברים אנחנו באמת מתמודדים, איזה קרב יש לנו כל פעם שאנחנו חוזרים הביתה. איזה דברים, איזה דברים. ואני, בני יקירי, מאמץ אותך לליבי, מחבק אותך בחיבוק גדול, ואומר לך, אשריך. איזה אמת. אשריך שזכית להיות בדור הזה. אתה טועה, אתה גיבור, ואתה צדיק, ואתה קדוש, אתה מתמודד. ואני חדש לך עוד משהו שאולי לא ידעת מפי התורה המסורה לנו. רבי צדוק שם בצדקת הצדיק סעיף קופנון דלד אומר לנו דבר נפלא ששמענו כבר בעבר בבית מדרשינו והזכרנו את זה, נפלא ממש. תקשיב טוב, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, זה פשוט, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. מה זאת אומרת להאמין בעצמו? זה נכון שאדם צריך גם דימוי עצמי גבוה כדי לעשות, צריך להאמין בעצמו שיש להשם יתברך עסק עמו. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, מחבק אותך ואומר למלאכיו, בואו, 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 תסתכלו, תסתכלו את הבחור הזה בישיבת הכותל ובמקומות אחרים, תראו מה זה התמודדות, תראו מה זה דור, מה זה חיפוש אמת, מה זה מאבקים. זה לא היה פעם, תמיד היה יצר מאז שהאדם הראשון נולד, אבל לא היה את הדברים שיש בדורנו, דור הגאולה. אבל תחכו, לא גמרתי. צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו. עכשיו החידוש, והשם יתברך, אני כותב לך, כותב המכתב ואחרים שנמצאים מאחורי הגב שלך ולא כותבו וחושבים כמוך, אולי לא יודעים לבטות, אבל כולם מתמודדים עם אותם שאלות, אולי רובם מתמודדים, והשם יתברך מתענג ומשתעשע בך כשעושה רצונו בא בנשמה. כל הצלחה שלך, דקה של לימוד תורה, כשהחוץ מושך, מושך, סוער, גורש, צא מבית המדרש, לך לראות סרט, לך תראה את העולם, לך תהנה, בלחיצת אצבע אתה נמצא בהונג קונג. והקדוש ברוך הוא, בורא עולם, מסתכל עליך. הוא מסתכל עליך כבן יחיד. יש לו, בנים אתם להשם אלוהיכם. כל אחד מאיתנו הוא בן יחיד. והוא אוהב אותך, ואומר לנו רבי צדוק, הוא משתעשע בך. מה זה להשתעשע? מה זה שעשוע? ילד משחק בכדור, הוא משתעשע בכדור. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. ואם תשאל לסיום, מה צריך לעשות? נגמר לנו הזמן. אני לא אספיק היום לעלות ולענות. החשוב לי, קודם כל שתבין מה היחס אליך. ובעזרת השם נמשיך. אבל בינתיים אני אומר לך, בן חביב, לך תלמד את מאמר הדור של הרב קוק, שרואה בעיניו, בעיני הבדולח שלו, ובעיני רוח קודשו, את מאבקי דור הגאולה, ומעלה אותם על שולחן העבודה שלו, על שולחן הניתוחים הרוחני שלו, והוא נותן פתרונות, והפתרונות חבויים בתוכך, וגם כתבת אותם. ואני אסיים במשפט אחד ממאמר הדור. דור בעל רוח גדול חפץ, אם הוא לא יודע לחפוץ, הוא מוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים
גדולים.